שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו נמצאים בעמוד 491, בטור א' למטה. פסקה מתחילה, אולם האדם, אנחנו נמצאים בשורה שנייה. שוב, עמוד 491, טור א' למטה. פסקה מתחילה, אולם האדם, שורה שנייה.
טוב, אני לא יודע, לא זוכר את המאמר, איך, מתי ואיך הוא מסביר כאן, אבל ברור לנו שאסור ללמוד תורה לעקום, הכוונה היא, אסור זה אי אפשר, לא ילך, כי התורה זה מאור המחזיר למוטב, והקום זה נקרא שהוא עובד כוכבים ומזלות, זאת אומרת הוא קשור לא למטרת הבריאה שהיא על מנת להשפיע, וצריכים להגיע דרך אהבת הזולת לאהבת הבורא, אלא יש לו כל מיני מטרות אחרות, מי שלא. מהעולם הזה, או מתאר משהו על עולם הרוחני, וכוח עליון אצלו משהו, לא כמו שאין עוד מין לבדו טוב ומיטיב. אז אדם שהוא לא מכוון נכון להשפעה, הוא נקרא עקום. ובצורה כזאת, אפילו שיקרא כל הספרים שכתוב עליהם תורה, זה לא תורה בשבילו. אלא לא מגיע לו המאור מחזיר למוטב. האור פועל על האדם במידה שהוא מכוון להשתמש נכון לאור הזה כדי לתקן את עצמו. לכן, אם הוא עקום, יש לו מטרות אחרות, אז ההפך, יכול להיות גם כן תורה מטפלת בו, אבל בצורה הפוכה, שהיא מביאה אותו לחושך, ואז לאט לאט הוא מתחיל להבין שהגיע לו למצב הנכון. בבקשה.
בעמוד 491, טור א' למטה, שורה שהמקבל. מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די, כמו שכתוב, ובחנונינה בזאת אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה, שיש בין הבורא שהוא המשפיע לבין המקבל, שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. ובכדי שלא תהיה נעמה דכסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל, אלא באלמנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזהו נקרא השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע, ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם, צריך להשתדל להגיע לדרגה זו שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים. שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות, הנקראות נרן חי, ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השף העליון בשם נשמה. והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב העונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה בעל מנת לקבל. שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע. שאז הוא דומה להמשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות. שאז על ידי דבקות בהבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו, הוא נפרד מחיי החיים. ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מעליו מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנ"ל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מעליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות, ובכדי להציל את החיים שלו, ישנה רק תרופה אחת שעל ידה הוא יזכה להחיים, אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי רצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל, באיזו צורה אנו צריכים להסתכל עליו. בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות, כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה להחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם. ובמצב זה, שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה, מה שאמרו חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תטיב שאת. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בה סגולה לצאת משליטת היצר הרע ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא, שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים הופכים נוהגים בתורה, כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה. זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע להריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום.
וכמה שיותר לומד, יותר גרוע.
אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מתמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומיית בתורה ומצוות, לאדם שירבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לחב זכות. דהיינו לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לחב זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להטיב לנבריו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דהשפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחזל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה, אז התורה מביא לו חיים. כלומר שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו ויזכה לדבקות השם. היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות לקדוש ברוך הוא. שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק, להיבטל להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר להמקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלאותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו הטעם שרבי ימי שאומר, אין מוסרין תורה לעקום. אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד, הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים, שצריכים ללמוד תורה, בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי, מהשיעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על הטרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי ימי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצא לקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש, זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב, שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר, שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם, מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע הוא אומר שהוא ככהן גדול? וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה. וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא ההפלגה הזו שהוא ככהן גדול, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע דווקא ישראל ולא עקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר עקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא עקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה, הוא עובד את עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע, שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו, שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשהאדם בא לידי הכרה זו שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד ויהיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה, אמר רבי מאיר, שהוא ככהן גדול. הוא מביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שהוא מפרש, שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים, ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה, שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זהו כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם עליו. כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה, הוא יהיה ככהן גדול. לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות. וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר אפילו עקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, עקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו, שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש, כלומר שהוא רואה שעד עכשיו לא היה לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת, שכל מחשבותיו ורצוניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנת לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו. והטעם הוא, אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש, מה שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם עליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים, היינו צורך אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת שהוא ממש נצרך לעזרת השם.
שאלות. נו.
שואל מנשה מנתניה, מה ההבדל בין עקום לבין תלמיד שלך שנמצא בשלב שלא לשמה, או אפילו לא הגיע עדיין לשלב הלא לשמה?
עקום זאת מדרגה. זה לא סתם אדם מהרחוב. זה אדם שנמצא בכל מיני מטרות, ערכים, שהם עדיין לא מבוררים נכון. והוא צריך לברר אותם. אז הוא עדיין נקרא עקום. זה יכול להיות גם כן עם אדם שנמצא באיזה מדרגות, ופתאום קורה לו משהו. זאת אומרת, תורה מדברת תמיד על האנשים שנמצאים בדרך, ולא שסתם הם מסתובבים ברחוב, ויש להם הערכים של העולם הזה ותו לא. לכן, גם כן בין התלמידים שלנו, ישנם כאלו שנמצאים לפעמים במצב של עקום, ויוצאים מזה. זה טוב, זה הכל תלוי במטרה. למה האדם משתוקק, מה הוא רואה לפניו. אם הוא מבין שהעולם נראה לו אך ורק לפי הכלים שלו, ומחוץ לכלים שלו הכל זה שכינה הקדושה, שהכל זה מתוקן ב-100%, ורק הוא צריך לתקן את היחס שלו לעולם, וכדי לתקן יחס שלו לעולם, הוא גם כן צריך לתקן כביכול את האנושות, כביכול אחרים, זה כך מביאים לו צורת המציאות, שהיא כזאת מורכבת, שהוא דרך זה שגורם כביכול לתיקון הזולת, בזה מתקן את עצמו. כי באמת חוץ ממנו אין מה לעשות, אין מה לתקן. אם הוא מסדר כמה שאפשר יותר נכון את את היחס שלו לבורא, לקבוצה, לתורה, אז עובר מהר את המצבים הללו, ומבין מה זה נקרא אצלו עקום, מה נקרא אצלו קדוש, מתי הוא כהן, לוי, ישראל, גוי, עקום, עובד עבודה זרה וכן הלאה. זה כל ההבחנות, מה שמספרים לנו כאן, הם כולם נמצאים בנו, וכולנו צריכים לעבור בהכרת הרע, הכרת השבירה, ולתקן. ואין מה לפחד ממצבים הללו. ההפך, צריכים לשמוח. אנחנו קמים בבוקר, לא מבינים כלום, לא רוצים כלום, חוץ מלישון, בקושי סוחבים את עצמנו לכאן, הראש ממש מלא ענן, לב גם כן, אין לנו שום יחס למה שאנחנו שייכים לתורה, לעולם הרוחני, צריכים מתוך זה להתחיל את הבירור. זה הכל כדי לברר את הכלים. כל העבודה שלנו, כל הלימוד, זה אך ורק כדי להגיע לחיסרון. חיסרון. שיהיה לנו בדיוק הלב ומוח מכוונים נכון, והבורא אז יוכל להשפיע עלינו ולקדם אותנו עוד צעד למטרה. כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו. ועקום, לגלות שאני עקום, זה גם כן אור גדול צריך לפעול עליי. בסדר? כן.
אז תלמיד שבעצם לומד שנים, והוא נמצא תחת במקום תחת המאור, הוא בעצם מקבל סם המוות, איך הוא מזהה, או איך, מה קורה באותו רגע שזה משתנה?
הוא מרגיש? מה זאת אומרת? הוא מרגיש את, במה הוא נמצא. זאת אומרת שאני עכשיו רואה שדווקא על ידי התורה הגעתי למצב שגיליתי שאני נמצא בסם המוות. זאת אומרת שהרצון לקבל שלי הוא שולט ולא נותן לי שום דבר לעשות אחרת, ואני לא יכול לברוח ממנו, הוא חונק אותי ואין לי שום אפשרות להתגבר עליו ולשנות אותו. אני נמצא, הוא גומר אותי ממש, הוא מוכן עכשיו לקבור אותי שאני ככה אשאר כל הזמן, הוא יכול לקחת ממני כל הכוחות שאני אפילו לחשוב שזה מוות לא יכול, אלא אני אמשיך במדרגה עוד יותר גרועה, יותר גרועה ממוות. זה הרגשת הבהמה, ועוד יותר למטה מהרגשת הבהמה, שאני לא, אני לא בהמה, אני כמו כולם, כמו אלו שאתה רואה אותם ברחוב. זה הכל דרגות. להרגיש רע זה, זה, זה סימן שעובדים עליך. ואנחנו צריכים הכל לשקול רק כלפי המטרה. האם זה יעזור להגיע למטרה או לא? שמגלים לאדם שהוא מאורפל, שהוא לא רוצה כלום, שהוא חלש, שלא בא לו שום דבר, זה התקדמות. זה התקדמות. מגלים לו את האמת, את הטבע שלו, שבאמת אין לו שום קשר עם הרוחניות. מה רע בזה? עכשיו אתה צריך מתוך זה לאט לאט קודם כל להבין שמה שמקבל אתה מקבל מהבורא. לא. אז יש לך קשר עם הבורא, שהוא מגלה לך את הטבע שלך, שזה הוא עשה, הוא ברא. ואז אתה נמצא כבר בקשר עמו. יש לך יחס אליו בזה שהוא אומר לך באיזה מצב אתה נמצא. הוא הגיע לקשר איתך. עכשיו תתחיל להשפיע עליו. נו.
זה אומר שאם תלמיד יודע שעכשיו הוא לא נמצא בגמר תיקון, זה אומר שכל הזמן פועל עליו סם המוות, אחרת הוא היה מגיע בכל רגע לגמר תיקון.
לא, לא נכון. מה זה כל רגע להגיע לגמר תיקון? אני לא מבין. יש לנו עבודה. סם המוות נקרא שאני מזהה את המצב שלי, שאני משתוקק לכל מיני מטרות שהן הפוכות מרוחניות. ובהם אני נמצא. אבל ברגע שאני כך חושב, כבר תורה הופכת להיות מסם המוות לסם החיים. הכל מדובר כלפי אדם, אני לא אומר את זה על אחרים. אני לא אומר שמישהו לומד תורה סתם ככה, לומד, הוא נקרא בסם המוות. זה לא חשוב לי. מדובר עלינו. מי רוצה שם עוד? כן.
מה אומרת נקודת אמת?
אני לא יודע אם זה נקודת אמת או לא, שאתה חושב שמצאת. נקודת אמת אומרת שאני חייב להגיע ל דבקות בבורא לפי מוח ולב שלי, שרצונות ומחשבות שלי הם יהיו כולם רק להשפעה, בכל הכוחות שלי, להשפיע מיד להשפיע, בלקבל מיד להשפיע, בלזולת לכולם ולבורא, הכל בהשפעה בלבד.
נקודה הכרת הרע ונקודת את הקשר עם חברים.
ואז הנקודה הזאת היא מרגישה עד כמה שהיא רחוקה מזה. וזהו, וזה נקרא נקודת אמת.
איך לחפש אותו?
נקודת אמת היא נמצאת במרכז הקבוצה. אין לי כל כך איפה לחפש אותה, אלא אם אני מגיע להשתוות, להכנעה, לשוויון, להתקללות עם החברים, אז אני מגיע לנקודת האמת.
אפשר להגיד שזה נקודת אפס?
אני לא יודע מה זה אפס. אני לא יודע, סתם איזה מילה.
הרגשה כזאת.
זה לא.
מרגיש כי היא לא נמצאה בנקודת אפס.
אני לא יודע, לא קראתי דבר כזה.
תודה.
כן. נו, כל הקפוץ.
אם לפי שיטה שלנו מתגלה הרע, מי יכריע, מי הוא זה שיכול להכריע אותי לבחור בטוב? אם אין עוד בלבדו, אם כולם עובדי השם, מה יכריע אותי להתקדם, לרצות בטוב, לעשות לו נחת רוח?
אותו הרע יכריע אותך להתקדם.
למה?
כי בשביל זה, בשביל מה הוא מתגלה? בשביל מה? אתה רואה, כולם נמצאים היום באיזה ענן שחור. כן? נו, לא שחור, איזה...
אפור.
אפור, כן. זהו. נו, זה מצב שדורש מאיתנו להוסיף כוחות מעצמנו.
אבל ככה, כולם עובדי השם גם ככה.
אני לא יודע איפה הם עובדים. עובדי מפעל, אני יודע, יש כאן עוד עובדים אחרים, מה עובדי השם? לא יודע. עובדי השם זה מישהו שהוא עושה מאמצים להשפיע לבורא. אני לא רואה לפי הפרצופים האלה, לא רואה שהם נמצאים במצב כזה. נו.
אוקיי, אז שאלה קצת אחרת. עסק התורה כדי להידבק בבורא או כדי לעשות לו נחת רוח. זה שתי הבחנות שונות, שבאחד אני מרגיש משהו טוב, כאילו אני נדבק בחיי חיים, משהו טוב, ובלעשות לו נחת רוח זה לא שייך אליי.
אני לא מבין מה שאתה אומר, באמת. להשפיע לבורא, או לעשות לו נחת רוח, או להידבק אליו, זה הכל אותו דבר, רק ההבדל בין מעשה וההרגשה. מעשה הוא להשפיע נחת רוח. הרגשה זו הדביקות, לפי השתוות. זהו?
הדביקות, בדביקות הזאת אני מרגיש משהו טוב, כאילו אני נדבק בבורא, כאילו אני זוכה.
אתה מרגיש בדביקות משהו טוב מפני שהגעת להשפיע נחת רוח לבורא, ולא שאתה מרגיש משהו טוב בגלל שטוב לך, באגו שלך, ברצון לקבל שלך.
מה יכריע אותי לעשות לו נחת רוח?
זה על ידי מאור המחזיר למוטף, אתה מתחיל לרצות. על ידי מאור המחזיר למוטף, אתה מגיע קודם כל למחשבה שלהשפיע זה טוב. אני רוצה להגיע להשפעה. אני חושב על זה. בזמן האחרון אני חושב על זה יותר ויותר. אני, אולי זה מטעם האגו, אולי אני עדיין לא מרגיש שזה ממש להשפיע. אבל לצאת מעצמי ולהיות שקוע באחרים ולהשפיע להם, אני חושב שזה מצב טוב. אני לא כל כך עוד מבדיל, זה מצב טוב, מפני שאני ארגיש טוב בזה שאני משפיע, או אפילו בלי הרגשה שלי. אז כדי לעזור לי, עכשיו נותנים לי מצד אחד אפשרות להשפיע, וממצב שאני מרגיש טוב, וממצב שאני מרגיש לא טוב. ואז אני בצורה כזאת מתחיל לברר איפה שאני נמצא. בסדר? כן.
שואל ולד מקייב, מהו המצב כשהוא רואה שהוא אבוד ואף אחד לא יעזור לו? יש במאמר שלב שהרבש מדבר על זה, הרי תמיד יש אפשרות של מאמץ שעדיין אפשר לעשות.
כן? זה עוד לא יודע. זה, אם יש אפשרות להתגבר, יש עוד מה לעשות, שיעשה. ונדבר אחר כך. שכבר יראה שאין לו שום אפשרות משהו לעשות. העבודה שלנו היא מביאה אותנו להכרה של הטבע שלנו. ואז אדם רואה עד כמה שהוא לא מסוגל לכלום, אבל לאט לאט, לא מגלים לו את זה מיד. עד כמה שהוא לא מסוגל לכלום, לא במוח, במחשבות, בכל מיני תוכניות, וגולו בלב, ועד כמה שהוא ממש אפס, אפס, אפס. וזה כדי שידרוש הכל מהאור העליון. לא. זה מצבים טובים. מצבים טובים. העיקר להודות על זה שכל מצב מגיע לנו מהבורא. ואין שמצב בא והוא לא ממנו. ולכן מצב הכי קשה, הכי ריק, הוא נותן יסוד לשמוח. כמו שדוד המלך בבית מרחץ. יש לו רק נקודת הברית, זוכרים, כן? מאמר כזה, שהוא מסתכל לעצמו, אין לו שום תיקון בגוף, כלום חוץ מברית. יופי, יש לו קשר עם הבורא. וכבר שמח מזה. מעבר לזה לא יודע כלום לעשות. וכך מתקדם. כן.
רב, כמה שאדם משקיע בקבוצה ובהפצה, הוא יותר מגלה שהוא לא מסוגל לכלום. איך מתוך הנקודה הזו שלא מסוגל לכלום, לא מסוגל לשום פעולה, יהיה יותר גרוע, לעבוד עם האור ולדרוש מהאור הכל. פשוט אין כוחות.
זה גם כן לא נכון שהוא לא מסוגל לכלום. אבל נגיד שכך מרגישנו, אז שידרוש מהאור. מה הבעיה?
מה זה נקרא לדרוש מהאור?
מה זה נקרא? שאני עושה כל הפעולות כדי שיבוא עליי השפעת המאור המחזיר למוטף, וההשפעה הזאת היא תסדר אותי כך שאני אוכל להשפיע לקבוצה. דרך קבוצה לבורא. לא? כן. אחורה.
מה זאת אומרת לבקש כמו שאתה אומר? זה נשמע כמו, אתה יודע, שאני כמו, עכשיו כואב לי לא משהו, אז אני פונה לבורא, תשמע, תעזור לי, תציל אותי, תעשה לי. זה ככה?
למה לא?
כי זה נשמע לי כאילו חסר תועלת, כמו שאני...
לא, מה חסר תועלת? יש עוד חוץ מלבדו? יש עוד כוח שמסוגל לעשות משהו בבריאה? יש עוד כוח שייצב אותך בצורה נוכחית, שברא בך כל מיני הבחנות, תכונות, כוחות, מחשבות, רצונות, וסידר אותם בצורה כזאת שעכשיו אתה נמצא בחוסר אונים נגיד, או נותן לך קצת התעוררות, או שוב זורק אותך בהרגשתך על מטה. יש עוד מישהו שמשחק איתך? כן?
לא, אין עוד מישהו, אבל בעבר ניסיתי, אתה יודע, רצתי, התפללתי וביקשתי ממנו שיעשה לי וייתן לי קצת יותר פרנסה וקצת יותר זה, וזה לא באמת עשה משהו.
נכון.
אז למה עכשיו משהו השתנה לי?
תנסה לבקש בצורה אחרת. חוכמת קבלה מביאה אותך להבחנות חדשות. כל העולם מתפלל לכוח עליון, איך שהם מדמים את עצמם, מי הוא שייתן להם פרנסה, בריאות, סידור נכון בעולם הזה, שיכין להם עולם הבא, גן עדן שם, שיהיה ככה מקום טוב, ככה לא בדלוע, בוחרים אנחנו, כן? נו, ו... ואתה רואה איך שזה עוזר להם. הבורא, במקום לעזור, הוא מכניס אותם לבעיות יותר ויותר גדולות.
אז מה, אז זהו, זה בדיוק מה שאני מתכוון.
כן.
פשוט דיברתי על עצמי כדי לא לדבר...
אתה הגעת לחומת הקבלה, הוא הביא אותך לזה. אני לא יודע למה, אבל הביא אותך לזה. נו. עכשיו השאלה, מה תעשה? חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך ליצור קשר נכון עם כוח העליון, שהוא אחראי והוא מסדר את הכל. כל היתר חוץ ממנו זה רצון לקבל, שהוא מנוהל ב100% רק על ידי כוח העליון הזה. ב100%. וה100% הכוונה היא שאין עבר ועתיד, אין כלום, יש פשוט שליטה מלאה בכל הרצון שנברא על ידי אותו כוח עליון. זה הכל. עכשיו נותנים לך חוכמה שאתה תדע איך אתה יכול להשפיע על הכוח עליון הזה. הכוח עליון עושה בנו, מעורר בנו, כל מיני רגשות בלתי נעימות. בריאות, חולשה בעבודה, לא כל כך מסתדר במשפחה וכו' וכו' וכו'. אין? עצלות, חוסר כוחות, חוסר מצב רוח, ממש מוציא מאיתנו כל המרץ וכוח. זהו. ויחד עם זה, נותן לנו... אפשרות על פני זה לברר מה העיקר לי בחיים. ומתעוררת בנקודה שאני רוצה לדעת לא סתם איך לסדר את החיים שלי, אלא מטרת החיים. באמת בשביל מה הכל נברא. ואם אני לוקח את ה... נקודה הזאת, חיסרון הזה, מתם בחיי, ברצינות, אז אני מתחיל סביבה לבנות, סביבה לבנות. איך לטפל בנקודה הזאת, בשאלה הזאת. זה הכל. אתם, אני לא מבין אתכם, צריכים להבדיל קודם כל את האני שלי מהמצב שבו נמצא גופי. כן, נגיד, יש לי גוף, והוא עכשיו חולה, יש לו חום, יש לו בעיה, ואני מסתכל עליו מהצד, כן? ומבין שאני לא יכול כך וכך לעשות, אני צריך לטפל בו כך וכך, אני רוצה קודם כל להבדיל את עצמי מהמצב שאני נמצא. שיהיה לי נקודת הביקורת הנכונה על המצב. ושלא אני אהיה בתוך המצב, דבוק לאותו מצב. אם אני דבוק למצב עצמו ולא מתקלף ממנו, לא מתעורר ממנו, אז אני בהמה שהיא דבוקה באותו רגע בחיים שלה. זהו, רע לי, ואני חושב רק על זה שרע לי. אם אני מתעורר ממנה, מההרגשה הזאת, ומסתכל על עצמי כמו על הגוף, זר. אז אני אומר, הגוף הזה עכשיו מקבל השפעה מהבורא. הבורא רוצה שאני, שמסתכל על הגוף שלי, התחיל להתייחס אליו בצורה מטרתית, כי שום דבר חוץ מזה אין. כל המצבים הם רק שמכוונים אותנו למטרה. אז אני עכשיו צריך להשתמש בגוף הזה, שהוא חולה, עייף, בכלל חלש, רוצה כל מיני דברים משלו בהתאם למצב שלו. אני עכשיו צריך לעבוד עם הגוף הזה כדי לקדם אותו גם כן מהמצב הזה למטרה. העיקר שאני יוצא את האדם שבי מתוך מצב הגופני. אחרת אני אדם דבוק לבהמה ונעלם. נו.
ועל זה אמרת לי, מה נועל תבקש את האור המחזיר למוטב? לפני רגע. זה מה שאני שואל. אוקיי, נו, אם אני אבקש, אז זה כמו כל, כולם, כמו כל העולם.
לא, לא, לא כמו כולם, מה פתאום? קודם כל, אף אחד לא יודע על זה שיש מאור מחזיר למוטב. אף אחד לא, לא, מה פתאום? איפה אתה ראית דבר כזה?
הם פונים לאלוהים, לא משנה.
לא, זה משנה מאוד. אני לא יודע למה הם פונים. מה פתאום? הבורא באמת, הוא מקשיב רק לבקשת המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, שאני מבין שאני נמצא ביצר הרע, ומתגלה עכשיו מצב מיוחד, נגיד חולי גשמי, חולי רוחני, לא חשוב הכל ככה, מתגלה מצב מיוחד, שאני צריך עכשיו למשוך המאור המחזיר למוטב, והוא יקדם אותי למטרה. זאת אומרת, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. בזה אני עכשיו עובד, כמאור שבא מחזירו למוטף. זה איפה אתה ראית אנשים שכך הם חושבים? איפה? שהם אומרים, אנחנו נמצאים בכוח הרע, ואנחנו צריכים את המאור מחזיר למוטף, כדי להגיע לאהבת הזולת, ואהבת רעך כמוך. איפה? לא. אם אתה תדבר עם האנשים, הם יגידו, אנחנו, אני אוהב את הבורא, אני נמצא באהבת השם, אני עושה מצוות, אין לי שום בעיה עם זה, אני אוהב את הבריאות גם כן, וכו' וכו'. זהו. אין לי יצרה. יש קצת, ודאי שאני לא צדיק גמור, אבל מקווה שיהיה. היצר הרע שהתורה פועלת, המאור המחזיר למוטף פועל על היצרה, זה יצר הרע, שנאה לזולת, בלבד. שנאה לזולת, כי זה נובע מתוך שבירת הכלי, שאני לא רוצה להתחבר עם החלקים אחרים. ואז אני דורש מאור המחזיר למוטף שייתן לי את הכוח להתחבר עם הכלים האחרים. ואני צריך להגיד, כל הכלים האחרים האלה, הם כולם נמצאים בגמר התיקון. אני לא צריך לדאוג. אלא אני רואה אותם שבורים, זה כל הפוסל במו פוסל. בשבירה שלי אני רואה אותם שבורים. השירייה שלי, בשביל מה הם יושבים כאן? הם גם כן רוצים לתקן את עצמם. הם לא צריכים לתקן את עצמם. אלא אם אני מתקן את היחס של אליהם, אני אגלה בדרך שהם כולם מתוקנים. הכל מתוקן. העולם הזה, אני אראה שהוא כולו נמצא בי. ואין שום דבר מחוץ לי. ויש רק נשמה אחת. כן?
אז אני רוצה להבין. אני אתן דוגמה. אני כבר יש לי תקופה ארוכה, שמאוד מכאב פיזי כלשהו, קשה לי לישון בלילה, אני קם בבוקר לפה כמו סמרטוט, וכבר יש אפילו קשה לי.
אני יכול להבין אותך.
אז מה אתה אומר עכשיו, תלך לקבוצה, תגיד להם שיגידו למאור במחזיר למוטב שיעשה לך עכשיו טוב?
גם כן טוב, נכון. אתה יכול להשתמש בהם, כן. איש תראו יעזור, נכון. אתה יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, קשה לי מאוד לקום בבוקר, אני מבקש מכם עזרה.
והעזרה שהם עשו, מה הם צריכים לעשות למעני?
זה תשאל אותם. זה אתם צריכים ללמוד, שאתם כולם נמצאים במנגנון אחד, וכל אחד צריך לעזור לשני, בעצם זה הוא עוזר לעצמו. דרך האחרים, שאני צריך לאהוב את הזולת, מה זה זולת? זה בינתיים נראה לי זולת. אבל בזה אני מחזיר לעצמי חלקי הנשמה שלי. זה לא זולת. ואהבת הרייך כמוך, זה הרייך. זה חלקי הנשמה שלי. חוץ מעני ובורא אין כלום. וכל האלו לשמשני. כדי שאני אוהב אותם, ואז על ידי זה אני בונה אהבה לבורא. ומגיע להזדהות, להשתוות, לדבקות. כן.
אז כמו שאנחנו לומדים, שבעצם יש מה שנקרא תפילת רבים, אני פונה אליהם, זה יעזור לי. אז עוד הפעם אני אגואיסט, ועוד הפעם אני ברצון לקבל, ועוד
לא,
הפעם...
לא, למה אתה אגואיסט? תלוי המטרה. אתה מבקש מהם, כן? מבקש מהם, שיעזרו לך לקום בבוקר ולהגיע לשיעור, ויקחו קצת מהנטל שלך עליהם, ואז אתה תוכל גם כן לקחת מהם איזה מטען על עצמך. ככה נכללים זה מזה.
אז אמרת שזה גם. חוץ מזה אמרת לי, מנואל, שיבקש מהמאור המרזיר לטובה, יש גם בקשה אישית שלי למאור? חוץ מהם?
ודאי. אני מבקש מהמאור שייתן לי כוח להשפיע לזולת. רק על זה אני יכול. המאור לא מביא שום כוח אחר. אתה מבקש להשפיע לזולת? דרך אהבת הזאת להגיע לאהבת השם, המאור פועל.
אבל זה נראה לי מצחיק שאני עכשיו אבוא למאור, בוא תעזור לי שאני אהיה בקשר עם הזולת, כאילו, מי, מה זה, לאן אני, איפה?
לאט לאט, אתה תבקש בשקר, כאילו, ולאט לאט אתה תרגיש שהוא פועל אליך, ומביא לך באמת רצון לזה. אתה תגיע למצב שאתה תתחיל לפחות להעריך תכונת ההשפעה, שבאמת... גדולה. ויש לך איזה יחס, איזה רספקט, כבוד.
הערכה.
הערכה. הערכה לזה, אליה, להשפעה. זהו, צריכים לעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.